שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. הדיווחים עדיין סותרים, אבל בכל זאת נרשמת התקדמות סביב העסקה לשחרור חטופים. המחירים של עסקה כזאת ברורים, השאלה אם בנימין נתניהו ויחיא סינואר רוצים בכלל לחתום. עמוס הראל יהיה כאן לדיון סביב חצי שנה למלחמה. הצטרף אלינו אבי קלו, לשעבר ראש מחלקת שבויים ונעדרים באמן. איתו ננסה לברר איך מתנהל מסע ומתן כזה ומה נקודות התורפה של חמאס. בהמשך נהיה עם שלומי אלדר שחוזר מקהיר לאחר שיחות עם הזאתים שחצו את הגבול. הוא יספר לנו כיצד נערך חמאס במשך שנים למתקפה הקטלנית ב-7 באוקטובר ואיך המודיעין הישראלי היה עיוור להתארגנות הגלויה הזו. ולבסוף, האנושות הגיעה אל סוף עידן ההאצה, וזה אומר שאנחנו מתחילים להתכווץ ולהרוס פחות את כדור הארץ. ליה אטינגר וניר חסון יסבירו מה זה בדיוק אומר, ולמה הבשורה הזאת לא תספיק לבדה כדי לפתור את משבר האקלים. כוחות צהל יצאו בתחילת השבוע מחאן יונס, שלום עמוס הראל.
שלום ליאור.
אז אפשר להגיד בצורה מפורשת, אחרי חצי שנה המלחמה בדרום נגמרה או שזה לא המצב?
המלחמה בדרום עברה לשלב הלחימה, ואנחנו כל פעם סופרים, כי זה דבר שלא צהל ולא הממשלה שמחים לספר לציבור, אנחנו כל פעם סופרים כמה חיילים או איזה היקף של כוחות נמצא ברצועה. בשיא היינו 27 או 28 צוותי קרב חטיבתיים, עכשיו נשאר אחד. זה אותו צוות של חטיבת הנחל שמאייש את המסדרון, הפרוסדור באזור נצרים הישן, שחותך את הרצועה לשניים בין הצפון והדרום. אז ברור, יש חטיבות שיושבות בחוץ, במקרה הצורך ייכנסו, יש מבצעים מתוכננים באזורים שונים, ויש את השאלה הגדולה, האם ייכנסו מתישהו לרפיח? אבל הכיף המלחמה שונה לחלוטין, עברנו ממלחמה ללחימה, ואם אתה זוכר את השיחות על שלב ג' הפורסם, עכשיו אנחנו לגמרי בתוך שלב ג'.
אפשר להגיד שזה כמו באיוש, שכשצהל רוצה הוא נכנס למשהו אופרטיבי כמו שראינו בבית החולים, או שזה לא המצב?
אז זאת השאיפה, ושאיפה באמת הייתה דוגמה לכך. הכיף הלחימה הוא כמובן שונה לחלוטין, כשיש מבצע בג'נין, אתה מסיים אותו עם 20 פעילים חמושים הרוגים של הצד הפלסטיני, אתה אומר, אוקיי, זה אירוע גדול. באזור שיפה היו, אני חושב, כ-200 הרוגים פלסטינים, ועוד מאות עצורים. ההיקף הוא אחר, גם מכיף ההתנגדות. אבל כן, בסוף זאת המטרה, לרסק את המערכים הצבאיים של חמאס, ולאפשר לצהל חופש פעולה מלא, מה שעשו בהתחלה עם 2 או 3 אוגדות, הפעם עשו חטיבה וחצי בשיפה. ועדיין, צריך להזכיר, ראשית, חמאס לא הוכרע בשום צורה, מוכן להילחם, יש לו עתודות, יש אנשים שמוכנים להקריב את חייהם בשביל העניין הזה. ושנית, רפיח לא טופלה. אירוע גדול בפני עצמו, עדיין 4 גדודים, רוב ההנהגה, כנראה גם רוב החטופים שלנו מחוזקים שם. סיפור לא פתור בשום צורה.
מה מונע מהעזתים לחזור לצפון וגם מחמאס לחזור ולתפוס פיקוד?
אז כרגע אותו נקז מפורסם, אותו פרוסדור שמאייש את חטיבת הנחל.
בעצם, שלא נותנים להם לעבור.
כן, אנחנו לא מכירים מנהרות שעוברות מתחת לאדמה, אין כנראה תנועה חופשית מתחת, הם צריכים לעבור מעל, ואז זה תלוי ברצון הטוב של ישראל. וכרגע ישראל לא מאפשרת. אני חושב שאם אכן תחתם עסקה, וזה עדיין בסימן שאלה גדול, אחת השאלות הגדולות היא כמובן התרת השיבה לצפון הרצועה, ועד כמה יהיה פיקוח ישראלי על זה. חמאס, השאיפה שלו היא לחזור לקבל את השליטה בצפון, ולהחדיר בתוך האוכלוסייה האזרחית כמה שיותר מאנשיו. ואנחנו יודעים כבר מתחילת המלחמה, שחמאס לא נוהג בהתאם לדיני מלחמה, ולא מכריז על אנשיו כלוחמים. אנשים מסתובבים בלי נשק, בבגדים אזרחיים, כשכל הרעיון הוא, זאת שיטת הלחימה, הם הסתירו כלי נשק בדירות ובבניינים ובאתרים שונים, וברגע שהם ברחוב הם לובשים את החזות האזרחית, וככה מנסים להיות חסינים. זה אגב האזור האפור, שבגללו חלק גדול מהנפגעים האזרחיים, הפלסטינים, צהל, נוקט שם פה ושם מדיניות אש מרחיבה, בגלל הסיפור הזה של הכובע הכפול, שכביכול לובש המחבל הפלסטיני. ואז גם זה הביא ללא מעט הרוגים פלסטינים, הרוגים אזרחים ובלתי מעורבים.
ועדיין בצהל מדברים על 12,000 אנשי חמאס שההרוגים, מספר קצת מפוקפק, לא?
זה מספר מפליג, אני לא חושב שהוא נעוץ בשמות, בשפה המודינית קוראים זה השם המרובה, שם המלא, כמו שהוא מופיע במרשם התושבים. אני לא חושב שהם יודעים להתאים רשימות.
אין איזה אקסל מסודר שספרו כל אחד?
לא, יש השערות, וזה חוזר שוב לשאלות שאנחנו מכירים עוד מימי מלחמת וייטנאם, צבאות מערביים תמיד נופלים בזה, באימות מול גרילה, והוא הסיפור של הבודי קאונט. זאת אומרת, יושב כוח במערב, ויושב מפעיל של מלט במקום אחר, ועוד מפקדה, וכולם סופרים הרוגים, ואיכשהו לכולם יוצא פי שניים או שלושה ממה שהיה באמת. אני לא יודע להגיד בדיוק. הערכה של חמאס, אגב, באמצע פברואר, מקרה נדיר שפה חמאס גורם שם, מתראיין לסוכנות רויטרס, הם אומרים 6,000 הרוגים. ברור שהמספר עלה מאז. אז זה לא 12,000, זה די הרבה. ושאלה אחרת היא כמה אנשים הוצאו ממעגל הלחימה בלי להרג. בין אם זה פצועים שהיה קשה לטפל בזה, בהם, בין אם זה אנשים שלא יכולים עוד, או שבועים, הרי יש לנו אלפי שבועים, ישראל לא מפרסמת את המספר המדויק.
בנימין נתניהו אומר אנחנו כפסע מניצחון, זה מידע אמין או שעדיין סינואר איתנו, דף איתנו, החטופים לא איתנו ורפיח גם לא איתנו?
אני חושב שאתה יודע את התשובה לבד ליאור בשלב הזה, וזה כמעט כבר התעייפתי מלענות על זה, אתה יודע, גם בשיחות עם מפקדים.
גם נתניהו יודע אבל את התשובה.
זו הונאה, זו פשוט הונאה, זה התחיל אתה יודע, בכל מיני דיבורים על נילחם עד הניצחון, אחר כך היה
הניצחון
המוחלט, צעד מהניצחון, פסע מהניצחון, ניצחון מעבר לאופק, שמענו כבר את כל הגרסאות האפשריות. זה כרוך כל הזמן בסיפור של רפיח. אנחנו מבינים שזה אירוע הרבה הרבה יותר מורכב. האם ייתכן פה ניצחון מוחלט על חמאס? זו שאלה גדולה, כי אנחנו חוזרים לשאלת חמאס כרעיון, עם פופולריות לא קטנה בציבור הפלסטיני. יש פה התקדמות לעבר גרימת עוד ועוד נזקים לחמאס, אבל הסיסמאות האלה הן סיסמאות ששוב, אני לא חושב שהן מתאימות למשטר דמוקרטי בכלל. נתניהו יודע שהוא מרמה אותנו בהקשר הזה. אי אפשר להתעלם מהישגי צהל, חלקם באמת ראויים לציון.
אבל מכאן, מטרות המלחמה לא הוסגו,
לא,
בוודאות.
ראה גם את חאן יונס, בוא נחלק את זה לשניים. מטרות המלחמה הכוללות, פירוק היכולות הצבאיות של חמאס, היו שדיברו על השמדת חמאס כארגון, לא הגענו לשם. יצירת תנאים להחזרת החטופים, לא בדיוק. אם יהיו, אז תמורת ויתורים כבדים שלנו. ואם אתה עושה זום אין על חאן יונס, נכנסו שם לשתי מטרות עיקריות. למצוא ולהרוג את סינואר ואת דף, לא מצאנו ולא הרגנו.
מספר 3 לא איתנו.
מספר 3 מרואן איסה, אגב, במחלות המרכז, לא בחאן יונס, ושוב, לחלץ חטופים, במקרה הזה חולצו בפעולה מאוד מרשימה, שני חטופים מרפיח דווקא. אז 4 חודשים, צריך להודות, לא יצאנו עם זנב בין הרגליים, חמאס חטף באמת עבדות קשות ביותר, ייקח לו המון זמן להתאושש, לא רק ברמת הנפגעים שלו, אלא ברמת אתרי הייצור והמנהרות. אבל האם יש פה הכרעה? אני גם, על סמך מה הוא מבסס את המעבר לאופק, או כפסע
כמו
מניצחון.
כמו איש מחירות, צריך להבטיח
כן,
משהו.
כן, נכון, אבל לפני כמה חודשים עוד יכולת לשגות באשליות על העניין הזה, כי אמרת, אוקיי, יהיה פה כאוס, אנרכיה, הם יתקשו לשלוט, מתישהו סינואר יישבר. אם הוא לא נשבר חצי שנה, איזה ראיות יש לנו שזה אוטוטו קורה, בעיקר כשאתה מסתכל על התמונה הכללית, הומניטרי, הוא כבר מקבל פי 2 ו-3 סיוע ממה שהיה בעבר. ישראל נלצה פה להתקפל תחת הלחץ האמריקאי בגלל השגיאות שלנו. כוחות, הוצאנו מהרצועה. איזה סיבה יש לסינואר להיכנע עכשיו?
אנחנו לוחצים גם כדי לנסות להביא לתזוזה במסע ומתן, להביא להסכם שחרור חטופים. זו משימה עליונה, מאוד חשובה, היא תגיע רק מלחץ.
בוא נתמקד עכשיו בעסקת החטופים. יושב לידך עורך הדין אבי קלו, לשעבר ראש מחלקת שבועים ונעדרים באמן, היום בכיר בחברת הייעוץ האמריקאית פוסטן סליבן. שלום.
שלום ליאור, שלום עמוס.
אז מה האינטרס של חמאס להגיע לעסקה?
על פניו נראה שאנחנו בנקודת שיווי משקל שכזו בתהליך, שבה מחד הלחץ הצבאי של ישראל כבר נסוג לאחור, כפי שעמוס תיאר כאן, ומצד שני חמאס מבין שהיכול שלו לייצר הישגים נוספים במערכה, לפחות בהיבד הצבאי, הם מוגבלים. במציאות כזו, סינואר צריך למצוא את הדרך לפלס את דרכו לתוך המציאות הפלסטינית ביום שאחרי, במציאות שבה למשל התפיסה הביטחונית בעזה משתנה מהיסוד, שבה גם השחקנים האזוריים מסתכלים אחרת על החמאס, ולכן כדי לבנות את יומו ליום שאחרי, עסקת חטופים היא מרכיב אחד מתוך שורה של מרכיבים באיך סינואר כנראה רואה את המציאות שאחרי המלחמה בעזה בפרט ובזירה הפלסטינית בכלל.
אבל בעצם אתה אומר שהוא שורד בכל מקרה.
הוא שורד, אבל השאלה באיזה קונסטלציה? הוא יכול גם להגיע למודל של הלבנוניזציה של החמאס, במובן שחמאס יהיה עוד רכיב בתוך המנעד של איך תראה המציאות הפלסטינית ביום שאחרי, אבל ככזה שיכול באמת להגיד את אמרתו, גם פנים וגם חוץ בחמאס, לתוך, הייתי אומר, העיצוב, הנרטיב הפלסטיני ביום שאחרי המלחמה.
כשיש לחץ כל כך גדול של ארצות הברית על ישראל, וגם כל המדינות באירופה לוחצות, ובואו תסיימו כבר את המלחמה, הסינואר לכאורה צריך לחכות עוד חודש, עוד חודשיים, בסוף זה ייגמר במנהרה לא כזה רע כנראה.
כן, אכן על ישראל יש לחצים, ובהמשך לתיאורים של עמוס כאן, באמת להתפלפלות הישראלית ביחס לסיום הערכה, הניצחון המוחלט ושאר ההגדרות שחלקן עד היום לא באמת ברור או מדיד, הרי שגם חמאס חווה נחת זרוע אזורית, הלחץ הקטרי הולך וגובר, הלחץ האמריקני גם הולך לכיוון ההוא, המצרים שנמצאים כאן בשעת מבחן בוושינגטון בשלב וביכולת להם to deliver.
אבל מה המקלות שלהם, מה הם יכולים לעשות, להעיף את אנשי חמאס מקטר?
אז קודם כל, זה כבר נמצא כחלק מסל הכלים שהאמריקאים שמו. יש גם דיבור היום אפילו בחוגים מסוים במפלגה הדמוקרטית על בחינה מחודשת של היחסים עם קטר. אירוע מאוד מורכב, שנים קדימה, אבל זה תהליך שיכול לקחת קדימה ולקטר. אם יש דבר שחשוב להם מעבר לכסף, זה הדימוי שלהם והמעמד העולמי שלהם. ולכן יש כאן שורה של מנופים אמריקאים שהם רחבים יותר בהקשר הזה. והעובדה שביידן בשנת בחירות חייב להביא את ההישג הזה, כי עסקת חטופים היא בסוף אבן הראשה עבורו להסדרה אזורית, אינטרס אמריקאי ראשון במעלה, כל מרכז הכובד האמריקאי מתועל לכיוון הזה, כשמשאירים כמובן לישראל את הפרוגרטיבות באזורים שהיא באמת סוברנית להם, קרי איך תיראה העסקה, קצב ההתנהלות בה, מאפייני שחרור האסירים, הסוגיה של צפון הרצועה שעמוס הזכיר כאן קודם, מנעד רחב של סוגיות.
איך מתנהל בכלל המסע ומתן? אפשר להגיד ששני הצדדים רציניים או שכל אחד לא רוצה לחתום?
יש רצון ויש אינטרס ויש צורך בשני הצדדים להגיע לעסקה. השאלה היא בסוף את אזור ההסכמות, האם הם יכולים להגיע לאזור הסכמות לעומת המחיר שהם משלמים. וצריך גם להגיד שיש קושי להתייחס באמינות רבה למה שהם משדרים כלפי הציבור שלהם. המקרה של נתניהו זה די ברור, אתה רואה את זה אפילו בנאום בישיבת הממשלה ביום ראשון. הוא מקדיש מילים ארוכות לצער על ארבעת חיילינו שנפלו בח'אן יונס בשבת. אחר כך מוזכר הסיפור של גופתו של החטוף אלעד קציר. זה מוזכר לקראת סוף הדברים, באמת במהירות הבזק הוא עובר על זה ורץ הלאה. אנחנו יודעים הרי שאילו חולץ חי, הנסיבות היו אחרות לחלוטין, ונתניהו היה רץ לקבל את הקרדיט כמי שאישר את הפעולה. זה היחס בסוף. אתה לא רואה באמת מחויבות רגשית או מוסרית, מעבר לדיבורים מהשפה ולחוץ, ולכן הרבה אנשים מפקפקים ברצון באמת להגיע לעסקה, ויש פה הקשר הפוליטי כמובן, האם זה לא מרסק את הממשלה שלו, האם מצד אחד זה ויתורים כבדים יכולים להביא לפרישה של סמוטריץ' ובן גביר, והבסיס של הקואליציה שלו נפגע, ומצד שני החשש הזה שלו, שמתישהו, הרי המון אנשים שקודם היו ברחובות סביב קפלן, עד אוקטובר יושבים היום בבית, בגלל ההתלבטות, האם אני עוזר לחמאס בזה שאני הולך להפגין נגד הממשלה בזמן מלחמה, הרי הדבר הזה ישתחרר, אם תהיה פה עסקה, בטח בשני שלבים, שסופה הפסקת האש, אז יתחיל פה החשבון נפש. איך הגענו לזה? מי אחראי במשמרת של מי אירע הטבח? מה צריך לעשות עכשיו? האם צריכות להיות בחירות? האם לא הגיע באמת הזמן להיפרד מנתניהו כמנהיג לאור כל הנסיבות הללו?
אגב, כשהוא רוצה הוא מצליח, הסיוע המוניטרי אמר נתניהו במשך שבועות שהקואליציה תיפול על הדבר הזה, כשהוא רצה והאמריקאים לחצו, תוך שעה היה סיוע מוניטרי.
אז פה יש אקדח מטאפורי לרקה, אבל הוא קרה בגלל פשלות שלנו. הייתה התקרית הזאת עם תרומה מסוימת שלנו, עם יותר מ-100 פלסטינים שנהרגו ב-29 בפברואר. שם ביידן כבר באמת, זה היה איזה קו פרשת מים, שביידן איבד את הסבלנות לחלוטין. ואז, כתוספת, עוד הפצצנו את השיירה בשבוע שעבר של אותו ארגון סיוע בינלאומי, והרגנו 7 עובדי סיוע. בשני האירועים הללו, כבר לא הייתה ברירה, אתה רואה את התרשומת שיוצאת מוושינגטון, כמובן לא מישראל, של השיחה, תמצית השיחה של ביידן עם נתניהו. אתה מבין שזו שיחת נזיפה עם דרישה בצידה, וכשהסיוע גדל פי 3, אתה יודע ליצור את הקשר בין שתי הנקודות ולהבין מה הולך פה. אני חושב
שזה קורה מאוד מהר גם.
כן, למעט חסידים
שוטים. עשו איזה תרגיל לבן גביר, ואז העבירו את הכל.
והוא יכול היה לעשות את זה מזמן, נתניהו לא רצה. למעט חסידים שוטים של נתניהו, אני חושב שכולם מבינים את התמונה, אירוע מורכב, רחוק מניצחון ישראלי, והמון אילוצים שאתה צריך להתחשב בהם. עזוב כרגע את המלחמה עצמה, בטווח הרחוק יותר, השאלה הגדולה היא יחסינו עם ארצות הברית. האם לא יצרנו פה נזק שיהיה קשה מאוד לשקם, הן בתמיכה בקרב הדמוקרטים, והן בממד של ישראל בארצות הברית בכלל. יש הסכם סיוע חדש שצריך לסגור אותו בשנתיים הקרובות. סיוע ביטחוני לעשור הקרוב, אנחנו נצטרך את האמריקאים בכל דבר, מווטו במועצת הביטחון ועד העברה שוטפת של חימוש וחלפים. אלה דברים שכולם עומדים בסימן שאלה. לאור מה שקרה, זה מתחיל הרבה לפני המלחמה, זה סביב ההפיכה המשטרית, אבל היחסים של ביידן ונתניהו, כל הדיבור הזה של כמה אנחנו חברים טובים ומכירים 30 שנה, מעט מאוד אנשים עוד קונים את זה עכשיו.
אם אנחנו חוזרים לעסקה עצמה, אז מה המחלוקת?
המחלוקות נמצאות באזורים שבאמת היו על, הייתי אומר, על המדוכה בתקופה האחרונה. אחד בהם זה הנקז, אותו נקז ביטחוני בצפון הרצועה, וכמות והיקף כניסת האוכלוסייה, בדגש על גברים צעירים.
זה מה שעמוס דיבר עליו, מה שחוצה את הרצועה, כמה נותנים לעבור.
בוודאי, וזה משרת כמובן את שאלת לב הנרטיב של ההישג הצבאי, האם באמת עוטף... עוטף ישראל לצורך העניין יהיה מובטח ביום שאחרי, חלק מהעניין של הדיאלוג עם המרחב שם, הדיאלוג היותר אזרחי, הייתי אומר, והנקודה השנייה, כמובן, העניין של האסירים. צבעם, טבעם ואיכותם של האסירים המשתחררים, ככל שאפשר לקרוא לזה בצבעים, בדגש לרבי מרצחים ואסירי עולם. במרחב הזה מההיסטוריה אנחנו מכירים שזה מרחב של חיכוך, בעסקת שליט, למשל במסע ומתן הדבר הזה עמד על המדוכה במשך כ-3 שנים לערך. אני מניח שפה קבועי הזמנים קצרים יותר, גם כבר היו גישושים ראשונים, ישראל כבר חצתה לפחות איזשהו רוביקון בהקשר של שחרור אסירים עם דם על הידיים. אבל כמו שעמוס ציין כאן, באמת גם המורכבות הפוליטית סביב האירוע הזה תהיה מורכבת, והנקודה השלישית, להיות, היא כנראה סביב באמת מנגנון הסיום למלחמה. בעוד סינואר רוצה all out totally, קרי סיום המלחמה כאן ועכשיו, ישראל כנראה תבקש לעשות ולגדר את האירוע הזה באופן שמשמר לדרגות חופש צבאיות לחזור לרצועה, בין אם ברעיון של פשיטות, או בין אם באמת לחזור ולממש את האיום הצבאי באופן רחב יותר.
אפי, אבל בשאלת האסירים, אז נכון שיש רגישות מסורתית גדולה של ישראל לשחרור של רבי מרצחים, אבל משהו פה השתנה בכל זאת. זה לא דיון על חייל אחד, זה דיון על אזרחים שבאמת הופקרו, וגם אם אגף ימין של הציבור הישראלי לא מתלהב מהרעיון של החזרה, עדיין המחויבות פה היא אחרת, הסנטימנט הוא אחר לחלוטין.
לגמרי, הטענה שלי נשנית בהקשר הזה על שני אדנים, הייתי אומר, עמוס. אחד, ואולי המהותי ביותר, זה שהפרדיגמה הביטחונית משתנה, ולכן ההתבוננות על שחרור אסירים במציאות שבה, כמו שהרמטכ"ל ציין, שאנחנו משנים מהיסוד את המציאות הביטחונית בעזה ביום שאחרי המלחמה, היא גם מאפשרת אולי דרגות חופש אחרות, או התבוננות, הייתי אומר, אחרת, על המסוכנות הביטחונית שנשקפת בשחרור אסירים למרחבים.
זאת אומרת, אנשים ילכו לעזה, ובמלחמה, בסבב הבא, ישראל תפציץ ותהרוג אותם, ולכן הם פחות סיכון נשקף מהם?
כן, או שלחלופין, לישראל יותר אחיזה ביטחונית במרחב הזה, גם אם לא בשליטה.
זאת, גם אם ילכו לעזה, אין להם כך מה לעשות. ילכו לעזה הרוסה ושיסתדרו שם.
כן, זה כיוון אחד. גם באיוש יש לנו פתרונות, וגם הרמטכ"ל אמר את זה אתמול, שצהל יכול לקחת את הסיבוב של עסקת חטופים מורכבת. זה אחד. והעניין השני, עמוד, כמו שאתה אומר, הוא החבות המוסרית הערכית לאלה שהופקרו לגורלם השביעי באוקטובר, ואני רוצה לקוות לפחות מצד הממסד הביטחוני, האמירה היא די ערכית וברורה בהקשר הזה, נותר לרתום את הדרג הפוליטי לאתגר המורכב הזה.
אז אתה היית שם בצד הביצועי, אפשר לדפוק על השולחן, אולי הרמטכ"ל כמו שהוא כבר עושה, אומר צריך להגיע לעסקה, גם ראש המוסד, ראש השב"כ, אם באים לנתניהו אומרים, יש קונצנזוס, עוד נעזוב את הפוליטיקאים שנייה בצד, יש קונצנזוס צריך לחתום, ההבדלים לא כאלה גדולים, צריך להגיע להסכמה, יש להם דרך איזשהו מנוף לחץ?
קודם כל, אמירה של מערכת הביטחון ככלל, וקודם כל, השבק הוא נותן הטון בהקשר הזה של המעשירים הביטחוניים, היא דרמטית בהקשר הזה, ומאפשרת לראש הממשלה כלים, כשהוא מגיע לקבינט, וגם לממשלה המורחבת, בדיון וגם ברמה הציבורית. הוא יכול להגיד, חבר'ה, אני גם מערכת הביטחון פה מאחוריי, ולכן זה לא רק אמירה פוליטית, אלא אמירה ביטחונית מקצועית מובהקת. אז...
שזה כבר קרה, אגב, הם אמרו כבר כמה פעמים צריך להגיע לעסקה, זה המחיר, זה מה יש.
נכון, אני חושב שהאמירה של הרמטכ"ל אמש היא סוג של רוח משמעותית בגב המגעים האלה, ואולי אינדיקטור נוסף לזה שבאמת אנחנו מתקרבים לכדי קו פרשת המים אולי, ושעת הרצון שתאפשר כאן התקדמות לכדי עסקה.
עמוס, כשהמלחמה בדרום נגמרת, זה אומר שגם המלחמה בצפון נגמרה וגם מלחמה מול איראן?
אז הזכיר קודם אבי את סיפור אבן הראשה. המהלך האמריקאי הוא די ברור. הסכם חטופים, הפסקת אש, שאתה מורח קצת את שני הצדים, מבטיח להם כל מיני דברים. אחרי 6 שבועות של הפסקת האש, תמורת הפעימה הראשונה, אותם 40 חטופים שישוחררו מנימוקים הומניטריים, זה נשים, חולים, קשישים, פצועים, אתה מקווה שאתה מכניס אותה, את הצדדים שוב למסילה של מסע ומתן, ובעצם לאט לאט גורם למלחמה בעזה לגבוה.
שזה מה שאמרו אגב פעם הראשונה, נכון. אגב, זו הייתה הציפייה.
כן, ואז התפוצץ סביב העובדה שאחרי שבוע, בתחילת דצמבר, חמאס לא עמד בסיכומים, במקום הנשים הצעירות שאמרות היו להשתחרר אז, אולי חיילות, בעיקר הצעירות לדעתי מהנובה שנחטפו, חמאס ברגע האחרון לא עמד בדיבורות, טען שיש לו קשיים לאתר את החטופות, ואז הבטיח, ניסה לשחרר כמה קשישים וכמה גופות, פחות אנשים חיים מכפי שרצו. עד היום מתווכחים בישראל, האם זה היה הדבר הנכון לעשות, אבל ישראל סרבה והעסקה התפוצצה. עכשיו, אז אמרנו, זה הרעיון, פעימה ראשונה, מסע ומתן לפעימה שנייה לשחרור השאר, חיילים, גברים מתחת לגיל 50, וכנראה לצערנו גם לא מעט גופות של חטופים, והמחשבה האמריקאית היא בזמן הזה אנחנו נרגיע כמו שהיה בנובמבר, תהיה גם הפסקת אש לא מוכרזת בצפון,
שזה מה שהיה פעם הקודמת,
נסרה להנצור את האש כמו בנובמבר, והפעם יבוא עמוס אוכשטיין, אותו שליח של ביידן, שמדבר אגב עברית מעולה, אפילו שירת בצהל, והוא ירקח לנו איזה הסכם, רדואן יתרחק, בלאו הכי הם כבר רחוקים מהגדר, כי צהל תוקף שם כל הזמן, נגיע לאיזה הסדר, נחזיר את תושבי הצפון, אולי, אתה יודע, בחלומות, הפנטזיות הרטובות של הדמוקרטים, בכלל גם מגיעים פה בכלל להסכם עם, עם סעודים, וברית אנטי-איראנית, תראה, זה מגדל שמאוד מאוד קשה לבנות אותו, יכול להיות מאוד שהוא יתברר כמגדל קלפים, אבל לפחות השתי השכבות הראשונות של הסכם בעזה, ואולי הפסקת אש בלבנון, במישור הפרקטי זה אפשרי. פה, את כל הזמן אנחנו מדברים על שעונים ושעונים שונים, ואיך הם מסונכרנים, פה יש לנו בעיה אחרת, כי פתחנו הרי חשבון עם האיראנים, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אותו חיסול של מעדבי שמיוחס לישראל, איראן הודיעה, הכרזה רשמית של חמינאי, פעמיים אנחנו ננקום, ואז יכול להיות לך מצב לכאורה שפה יש לך בשורה טובה בדרום, הגעת לעסקה עם חמאס, ופתאום האיראנים מחזירים בתגובה קשה כלפי ישראל, וכל העניין הזה, כל הסדר האמריקאי מתמוטט. אני מקווה שאפשר יהיה איכשהו לסנחרן את זה, אני תשים לב שהאמירות בישראל לגבי התגובה האיראנית, התמתנו קצת.
כן, התחילו משלב, עם הכרזה, אנחנו
משלב,
מוכנים.
עברנו משלב שאנחנו יודעים מה, מה אנחנו עושים, האיראנים, התגובות שלהם הם די מתונות, בדרך כלל יהיה בסדר, לאיזה סוג של פאניקה, אחרי אותן אמירות של חמינאי, וסימנים מובהקים שאיראן עומדת לנקום, ועכשיו אנחנו איפשהו באמצע, משהו יקרה, אני לא חושב שאיראן יכולה לשבת בשקט, אחרי שהיא התחייבה פומבית לפגוע בישראל, השאלה עד כמה רחוק הם לוקחים את המטרות שהם בוחרים, ואיך הם מנסים לפגוע, והאם ישראל מצליחה לירד חלק מהאיומים הללו. אנחנו מניחים שזו תקיפה בליסטית, או שיגור של מלאטים, דברים מהסוג הזה. יש פה גם שאלה של הצלחות מערכות ההגנה הישראליות.
דיברנו על זה שכשהמלחמה תיגמר, אנשי הצבא והבכירים יתחילו להתפטר. נתניהו אין ספק לא מתכוון להתפטר. מה עם ראשי השב"כ והצבא? אולי זה הזמן.
אז פה יש אירוע מעניין, כי בסוף הם במידה מסוימת נתלים בנתניהו. הם לא אומרים את זה מפורשות, אבל המסר שמתופתף מכל... כן, המסר שמתופתף מכל מיני כיוונים, בוודאי בהקשר של ראש השב"כ, ותשמעו, אם ראש השב"כ ייקח עכשיו אחריות וילך, ראשית, נתניהו יגיד, הנה, צדקתי, האחריות היא בכלל של הדרגים המקצועיים, ושנית, נתניהו יוכל לשלוט במינוי ולמנות איש כלבבו, ואז הסכנה לדמוקרטיה גוברת. אגב, לא תרחישו בדיוני. גם בצהל, בסוף, זה מאוד מאוד טבעי, אני חושב, ברמה האנושית. אנשים הרי מרגישים אשמה נוראית. הדרג המקצועי, ואני מדבר עם רובם, אנשים הללו סוחבים, אמרתי לך את זה פה לא פעם, סוחבים עליהם צלב, אמר לי אחד מהם השבוע, זה ילווה אותי כל יום עד יום מותי. מה שקרה בשבעה באוקטובר, והוא דיבר על הפשלות שלו ועל הפשלות של הארגון. מצד שני, יש משהו נורא אנושי במחשבה שאו-טו-טו אתה תצליח לתקן את זה. זאת אומרת, תנו לנו עוד שבוע, נהרוג את סינואר, ואז אולי קצת ישכחו לנו שפישלנו בשבעה באוקטובר. אז אתה נשאר עוד קצת, אתה רוצה לתקן את המעשים שלך, וגם נורא נורא קשה להרפות בנסיבות הללו. אני חושב שאנחנו קרובים לנקודה שבה הם צריכים... הכדור השלג הזה של נטילת האחריות צריך להתחיל להתגלגל, אין ברירה, כבר אי אפשר למכור לציבור את ה... בואו נחכה לאיראן, בואו נחכה ללבנון, בואו נחכה לשלב ד' וכיבוש רפיח. אני חושב שאנחנו קרובים להחלטה, בואו נראה מה יקרה, זה גם יסתנחרן איכשהו עם התחקירים. ברור לחלוטין שנתניהו זה ישרת, אבל זה לא השיקול היחיד פה בתוך העסק הזה.
והפוליטיקאים, גדי אייזנקוט, דיברנו עליו גם פה לא פעם, שהוא בסוף ידפוק על השולחן, יגיד אני עוזב, או זה לא קרה.
כן, אבל תשים לב לדיאלוג שמתנהל עם בני גנץ. כשגנץ מדבר על בחירות בספטמבר...
כי התחילו בעצם, המחאות.
נכון, אבל הוא מתכתב לא רק עם המחאות ולא רק עם נתניהו, אלא עם אייזנקוט עצמו.
וגם עם גדעון סער כמובן.
כן, אבל זה, הוא מתכתב איתו בפומבי, באופן שהיית מצפה, הם שני חברים טובים, היית מצפה שהם ידברו על זה, ילבנו את זה בארבע עיניים. בסוף זה מסר לגדי, תישאר עוד קצת, ואם לא, נעזוב ביחד. אבל אייזנקוט הוא שמחזיק פה את האקדח הנצור או לא נצור, ומתישהו בקרוב, אני חושב שאם ייקשה למסע ומתן, ואייזנקוט יהיה בדעה שזה נכשל בגלל שנתניהו הרים יותר מדי קשיים, ייתכן שנראה את המהלך שהוא דיבר עליו עם אילנה דיין בינואר, בעובדה. אייזנקוט, בעיקר על רקע הנסיבות הטרגיות של מות בנו גל, בפעולה אגב שיועדה לשחרור, להחזרת גופות של חטופים, רואה את עצמו במידה רבה כשליח של משפחות החטופים. זאת המשימה מבחינתו הראשונה במעלה, לעזור בגלל גם, אגב, אני מניח גם תחושה של השם תורם לנסיבות שקרו, הוא צריך, הוא שם בשבילם, הם גם אומרים לו את זה. בני המשפחות, תישאר בקבינט המלחמה, אנחנו צריכים אותך שם. אני חושב שהוא קרוב לנקודת שבירה. אם לא יהיה הסכם בסבב הזה, ייתכן שנראה אמירה פומבית שלו ויציאה מממשלה.
אבי, חמאס אפשר להגיד ניצח בקרב הזה? זאת אומרת, חמאס לא הובס, יושבים איתנו למסע ומתן, מקבלים הרבה דברים שהם רוצים, לא רואים את הסוף של חמאס. ראינו גם את ההישגים שלהם מבחינתם בשבעה באוקטובר. פה עדיין הניצחון נמשך.
מנהיג החמאס בחוץ, אני מדבר על כך שהניצחון כבר הושג בשביעי באוקטובר. ברור למה הוא מחרה אחר הנקודה הזו, כי אחריה מתחיל מחיר ההפסד של החמאס, שהוא מחיר קטסטרופלי. ויכול להיות שסינואר יגיע לנקודה, גם אם הוא לא יודע בקולו, שכמו נסראללה שעבר את התהליך הזה ב-2006, יגיד לעצמו, אם הייתי יודע, לא הייתי הולך לפעולה הזו, בטח לא במאפיינים או בהצלחה הפנומנלית שהחמאס גזר לצרנו באירוע כל כך טרגי של השביעי באוקטובר. אבל בסופו של דבר אני חושב שהחמאס לא יוצא באמת מנצח מהאירוע הזה, מעבר לנרטיב הג'יהאדיסטי שמשרת אותו בחוגים מאוד מסוימים, בעיקר באיראן או במקומות יותר של ג'יהאד עולמי ודברים מהסוג הזה, בראייה מערכתית אזורית אפילו לא בינלאומית, הוא יוצא מופסד, הוא מאבד נכסים בזירה הפלסטינית, הוא מאבד מעמד, הייתי אומר, ברחוב גם במידה מסוימת, גם אם בסוף דעת הקהל הפלסטינית תומכת בו, בסופו של דבר אנחנו רואים תהליך של שחיקה במעמד, הייתי אומר, הפוליטי של החמאס בתוך הזירה הפלסטינית בטווח הבינוני, ומעבר לזה, כמובן, השחיקה הקשה מאוד בכוח הצבאי של החמאס, שתיאלץ לייצר מציאות אחרת ברצועה, שתוך הוואקום הזה כנראה ייכנסו חוגים, חוגים מתונים יותר, שישחקו את המעמד שלו ברצועה.
תשים לב אגב לשני מאמרים שמתפרסמים אצלנו בארץ, גם ששלומי אלדר, השיחות עם אנשי פתח ויוצאי הרצועה בקהיר, וגם אמירה הס, שמדברת עם אנשים מתוך הרצועה, ושניהם משמיעים קולות אחרים, עכשיו נורא היה מקובל בישראל, בעיקר אגף ימין כמובן, ניצל את זה, להסתמך על הסקרים האחרונים של שקקי, שמראים על תמיכה גדולה בציבור הפלסטיני, בגדה עוד יותר מאשר ברצועה, במהלך של חמאס, הניצחון של חמאס. סיפור יותר מורכב, אני חושב שמי שחי בתנאים איומים עכשיו, ברפיח, רעב, מחלות, הרוגים, הפצצות, לא מאושר, אתה צריך להיות באמת איש חמאס הארדקור כדי לחשוב שאוטוטו הג'יהאד, ניצחון הג'יהאד מובטח. אני חושב שמי שמשאיר מבט אל המציאות, אלוף בן, עמיתנו, העורך שלנו כתב את זה כבר בחודש הראשון, הפינוי הזה של צפון הרצועה, הוא המחיר האמיתי, הוא הנכבה הפלסטינית השנייה, גם הפלסטינים כבר מתחילים להתייחס לזה כך.
עמוס הראל, אבי קלו, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
תודה ליאור.
שלומי אלדר טס לקהיר כדי לפגוש עזתים שנמלטו לשם מתחילת המלחמה. אנחנו רוצים עכשיו לשמוע את הסיפורים שלהם. שלום שלומי.
שלום.
אז איך התגלגלת לשם בכלל?
דיברתי לפני איזה שבוע או 10 ימים עם חבר שלי מרמלה, שהיה פעם עזתי, וקשרתי עליו לשאול את לשלומו, כי מזמן לא דיברתי איתו, ואז הוא אמר לי שהוא כרגע חזר מקהיר, והוא סיפר לי שני דברים. א', שבבית המלון באינטרקונטיננטל, ששם אולן, הוא ראה מלא מלא סוחרים פלסטינים, שקוראים להם היהודים החדשים, כי הם מוכרים את עזה מרחוק, ממשיכים בעיסוקיהם. לדוגמה, מחיר סוכר 70 שקלים, דלק 150, אורז וכל מוצרי המזון שהם מוכרים אותם בשוק השחור, וסיפר לי שהוא הלך בעצם לפגוש את אח שלו שהיה בעזה, ונתפס על ידי חיילים רק בגלל שהוא דיבר עברית, והם חשדו בו, ועצרו אותו למשך 45 יום, והוא היה בטראומה, והבריחו אותו בחזרה, לא הבריחו אותו, אלא הוציאו אותו לקהיר, גם לקבל טיפול רפואי, וגם כדי להתאושש מההלם, ופתאום עלה לי הרעיון שאולי אני אסע לקהיר לפגוש תושבים מעזה, כי אני חושב שהגיע הזמן שגם נשמע את הצד השני.
כי לעזה אתה לא יכול להיכנס, אז יש הזדמנות לתפוס 10,000 פלסטינים שמסתובבים שם, למרות שמצרים אמרה שהיא מונעת מהם להיכנס, הם בכל זאת מצליחים להיכנס, אפילו להגיע לקהיר.
כן, אגב, לא שלא יכולתי להיכנס, יכולתי להיכנס עם דובר צהל, אבל אני חשבתי ש... לבוא ולהיות תחת המגבלות של דובר צהל בזמן מלחמה, אם הייתי יכול להיכנס אגב בעזה ולדבר עם פלסטינים ולשמוע את אימת המלחמה שלהם ומה הם אומרים על חמאס וכו' וכו', תאמין לי שהייתי עושה את זה מזמן. ונסעתי בעצם כשהגעתי לקהיר, ידעתי גם לאן אני הולך, יש לי אנשים שאני יכול לקרוא להם בפירוש חברים, אני יודע שהיום קשה להגיד את המילה חברים פלסטינים, אבל יש לי חברים שאני מכיר אותם מאז תהליך אוסלו יותר מ-30 שנה, ויש אחד מהם הוא סופיאן אבו זיידה, שאני חושב שרוב הישראלים שמתעניינים בסכסוך הישראלי-פלסטיני מכירים אותו, כי הוא דמות מוכרת, הוא מדבר עברית רעותה, והיו עוד שניים, אחד שהיה להם קשה להזדהות בשמם, כי הם רק לאחרונה הגיעו, והלכתי לשמוע את סיפורם. אני חשבתי שאני הולך לשמוע סיפור על תלאות, ונקרא לזה, אתה יודע מה, אם אני כבר הולך רחוק, אני אדבר על אתונות, ויצאתי עם מלוכה, כי פתאום גיליתי שם סיפור גדול, שכולם מאז ידעו אותו, חוץ מהישראלים, ואם אני ארחיק יותר מזה, גם המודיעין הישראלי לא ידע.
שזה הסיפור של איך אנחנו באים לפה וכובשים חזרה את הארץ?
כן, התקיימה ועידה, ועידה שמזכירים לנו ועידות אפלות מ-36, 9, 42, שפשוט ככה, ב-30 בספטמבר 2021, התקיימה במלון קומודור ברצועת עזה, ועידה, כנס, שארגן חמאס, במימון חמאס, על ידי אדם אחד בשם כנען, אבל במקום הזה השתתפו, בכנס הזה השתתפו כל ראשי חמאס שנמצאים בעזה, ויחיא סינואר שלח נאום כתוב שלו, שמישהו קרא בשמו, והוא אמר שהוא תומך בכל המסקנות שהתקבלו, כי זאת הדרך שלהם, וכשאתה קורא את המסקנות שלהם, זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס, ומה שאני חושב שלאט לאט חלחל לי, שבחמאס היו פעמיים הפיכות. הייתה הפיכה ב-2007, שהזרוע הצבאית ביצעה, וסילקו משם את הרשות הפלסטינית, והייתה הפיכה נוספת ב-2021, רק שאנחנו לא ראינו אותה, לא שמענו עליה, לא הבנו שהתרחשה. ובוועידה הזאת יש פשוט מסקנות איך כובשים את ישראל, איך מחלקים אותם לקנטונים, איך מטפלים ביהודים. אנחנו, אתה ואני עיתונאים, אז אנחנו היינו מיד מוצאים להורג, אבל יש מה שנקרא המלומדים, שבהם הם לא היו נוגעים, או לפחות לא הורגים אותם, אלא משתמשים בהם על הצרכים של מדינת ההלכה הפלסטינית שיקים חמאס.
מה זה המלומדים? זה אנשי אוניברסיטאות או אנשי הדת אצלהם?
לא, אני חושב שאנשים שהם יעילים, רופאים, תעשיינים, אנשים שאפשר לעשות איתם תועלת. האם זה מזכיר לך משהו מנעבר רחוק? כן, גם לי זה עלה בראש באותו רגע.
אבל עד כמה זו תוכנית עבודה באמת מסודרת שהייתה פרקטית וזה מה שהתכוונו לעשות בשבעה באוקטובר ולא איזה רעיון הזוי שעכשיו שאנחנו חוזרים אחורה ואנחנו מסתכלים עליו זה נראה באיזשהו אופן מוכר או מאיים.
זהו, זה בדיוק העניין. ואני חושב שכל מי שזה הגיע אליו היה בטוח שזאת איזושהי תוכנית, אתה יודע, של איך מה נקרא, עשבים שוטים, הסהוריים.
או אולי אפילו פנטזיה, פנטזיה שאף אחד לא יודע איך לממש, לא רוצה לממש, או אפילו לא ריאלית בשום צורה.
אוקיי, וזאת התשובה שלהם. אבל זה הגיע לרמה פרקטית. האיש שאיתו אני דיברתי, ואותו אני מכיר כבר יותר מ-30 שנה, אמר לי שהוא קיבל טלפון, כי הם סמכו עליו, הוא לא היה איש, הוא לא, איננו איש חמאס, הוא איש פתח פר אקסלנס, אבל איך לומר, זה מישהו שהם כיבדו אותו, והם הציעו לו, להתמנות, להיות ראש ועדת זרנוגה, שזה אזור רחובות, שהוא יהיה בראש הוועדה, כי כבר מינו אנשים לתפקידים, ואתה מבין לאט לאט את הטירוף שלהם. עכשיו, זה לא היה ועידה של הזויים, מכיוון שכל הנהגת חמאס השתתפה בה, וביקשו גם להיות חלק מאותה תוכנית שתקבל את המסקנות שלה. עכשיו תראה, אתה אומר, אבל אנחנו מדברים על 2024, אנחנו מדברים על חמאס, אנחנו מדברים עם העוצמה של ישראל, ואתם צריכים להבין שזה דבר הזוי. אבל יש דבר אחד שאנחנו לא עושים כל הזמן, אנחנו מסתכלים על הרציונל שלנו, ולא על הרציונל כפי שהם חושבים אותו, או האי רציונל שלהם. כי הם באמת מאמינים שבמצוות אללה, הם נשלחו לשחרר את אדמת אל-וקף, ואללה עומד לצידם. אם אללה לא היה עומד לצידם, ולא היו חושבים שהתוכנית הזאת היא ברת ביצוע, הם לא היו ממנים אנשים, רק היו מדברים על החלום האוטופי, שמי יודע בדורות הבאים הם יגשימו. עכשיו אני אומר דבר נוסף, נניח שאני הייתי בעזה, עיתונאי ישראלי בעזה, והייתי יושב בוועידה הזאת ומקשיב לכולם, גם אני הייתי אומר, זאת הזיה, ומטורפים האנשים האלה.
וזה לדעתך מה שקרה למודיעין הישראלי? ידוע על השיחה הזאת, אבל אמרו שזה לא, זה סתם?
אני מניח שזה מה שהיה. גם הפלסטינים שדיברתי, אמרו בהתחלה שחשבנו שזה הזיה, עד שגילו שכל הנהגת חמאס הייתה שם. אבל אני אלך איתך יותר רחוק. אם אני הייתי יושב בוועידה הזאת בעזה ושומע את השטויות שמדברים עליהם, הייתי אומר הזיה. אבל אם הייתי לוקח את הוועידה הזאת, והייתי לוקח טוויטרים וחשבונות פייסבוק של פעילי חמאס, שאמרו חכו, 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 בעוד כמה חודשים אנחנו הולכים לשחרר את האסירים מכלא אשקלון. כלא אשקלון זה כלא אשקלון. והייתי לוקח את הנאומים של סינואר, שכבר מדברים על תופן, תופן זה מבול, וכך הם קראו בעצם למתקפה שלהם בשבעה באוקטובר, והייתי עושה אחד לאחד 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 לאחד, אין ספק, ואני אדבר על חומר גלוי, אני לא מדבר איתך כרגע על חומר סודי ביותר, שהגיע לראש הממשלה נתניהו, או לחברי קבינט, אני אדבר איתך על חומר גלוי, אם החומר הגלוי הזה, היה מגיע והיה מנותח, היינו יודעים את הלך הרוחות של חמאס, ומה הם מתכננים, אבל לא עשינו את זה, לא עשינו את זה גם בגלל הקונספציה, וגם בגלל שסגרו את חצב יחידת המודיעין שהתעסקה בחומר גלוי לפני שנתיים. זה דבר מדהים.
שהיחידה הזאת אמרו שאין צורך, כי אנחנו יכולים להגיע הרבה יותר עמוק, ואנחנו נסתדר עם המסרים שאנחנו מקבלים משם, לא צריך מודיעין גלוי, כי הם אומרים שם כל מיני שטויות שאנחנו לא מאמינים.
דיור, אני אלך איתך יותר רחוק. אני חושב תראה, אני באתי מיחידת 8200, אבל זו יחידה 8200 אחרת ממה שקיימת היום. 8200 היום נחשבת יחידה שמהללים אותה.
טכנולוגיה, הכל זה טכנולוגיה.
זהו בדיוק, אנחנו עברנו לטכנולוגיה. עכשיו, למה מהללים אותם? כי כיף ולהמון המון צעירים ישראלים שסיימו את בית הספר התיכון, העתיד שלהם מובטח, וזאת יחידת עילית. אבל אחרי השבעת באוקטובר, אני לא יכול להגיד ש8200 זו יחידת עילית, כי 8200 נכשלה כישלון חרוץ, והיא נכשלה כישלון חרוץ בגלל שהיא הפכה להיות יחידה טכנולוגית. אנחנו שכחנו את ה-human. אין יותר human. אני הייתי ב-8200. חומר גלוי כזה היה מנותח כל הזמן במקביל לחומר הסודי, וזה לא קרה.
אבל אני אקשר לך לגבי אותה ועידה. הרי דיברו שם על ממש תוכניות אופרטיביות לכיבוש ישראל, הקמה, חלוקה לקנטונים, אחריות זה וזה וזה. בסוף זה לא קרה. לא קרה בגלל ש... החמאס בסוף נכשל בשבעה באוקטובר, או לא קרה כי זו הייתה באמת תוכנית רעיונית לא אמיתית, ומשם יצאה התוכנית האופרטיבית מה כן לעשות בשבעה באוקטובר?
תראה, אני לא חושב ש... אתה יודע, לפי הרציונל שלי, בשבעה באוקטובר, הם חשבו שהם כבר הולכים לכבוש את חיפה ואת ירושלים ואת... אבל זה היה חלק מתוכנית. זה חלק מתוכנית שהלכה והתגבשה. והתוצאה הראשונה שלה... זה השבעה באוקטובר, וזה לדעתי, אתה רואה את זה, זה די ברור. זה די ברור שאתה קורא את הדברים האלה, ואתה מבין לאן הדברים האלה הלכו. והדברים האלה הלכו למקומות מאוד מאוד ברורים.
שהשלב הבא מבחינתם הוא מה, היה שבעה באוקטובר, יהיה איזשהו תאריך נוסף שינסו ללכת על התוכנית הגדולה, או שכן האנשים שאתה מדבר איתם מבינים שחמאס והתושבים העזתים והפלסטינים ספגו מכה מאוד מאוד קשה מה... תגובה הישראלית, והסיפור הזה נגמר.
אנחנו מדברים על הלך רוח ושטיפת מוח שהזאתים התחילו לעבור מרגע שסינואר תפס את השלטון. אני רק אומר לך שכבר ב-2014, אחרי צוק איתן, אנחנו רואים תהליך מאוד מאוד ברור של יחיא סינואר. עכשיו אני רק רוצה לקרוא לך את הודעת הסיכום של אותה ועידה, כי הם הקימו כבר ב-2014, אחרי צוק איתן, מה שנקרא את מוסד הבטחת אחרית הימים, מוסד אל-וועד אל-אחר. הוועד אל-אחר זה לקוח מהקוראן, הוועד אל-אחר זה הבטחה האחרונה של הנביא מוחמד, זה הבטחת אחרית הימים, שבה אנחנו נקים את המדינה האסלאמית האוטופית, ומתחיל תהליך של שטיפת מוח מסיבי ברצועת עזה, וזה קל, בגלל שיש רעב, וכשאתה רעב, אתה בא למסגד לקבל ארוחה. ואם אתה מקבל ארוחה, יש עסקה, יש דיל. אתה מקבל ארוחה, ואתה מקבל שורי אסלאם וקוראן. והשטיפת מוח הזאת מתרחשת. ולכן ב-2014, כבר אחרי שסינואר כבר מתכנן להשתלט על השלטון, מוקם מוסד אל-וועד אל-אחר, מוסד שלם, שממנים לו אנשים. והוא אומר, בהודעת הסיכום שלהם, היום 30/2/1443 לספירה המוסלמית, ה-30 בספטמבר 2021, ערך מוסד הבטחת אחרית הימים בחסותו האדיבה של המפקד יחיא אל-סינואר אבו אברהים, מנהיג תורת חמאס ברצועת עזה, את ועידת החזון האסטרטגי הראשונה בתחומה, ועידת הבטחת הימים. מיד עם התמוטטות ישראל על מנגנוני הביטחון של שלטון המעבר, לשים את ידיהם על הנתונים אודות סוכני הכיבוש בפלסטין, באזור ובעולם, את שמות המגייסים היהודים והלא יהודים, המקומיים והבינלאומיים. הדבר נחשב לאוצר בלום של ידע שאסור שיאבד, ואנחנו נוכל באמצעותו לטהר את פלסטין ואת המולדת הערבית והאסלאמית מחלאות האדם הצבועים אשר הפיצו שחיתות על הארץ. מידע חשוב זה יאפשר לרדוף אחר הפושעים הנמלטים אשר טבחו בבני עמנו. והודעת הסיכום הגיעה העת לפעול. הייחוד לשחרור פלסטין התחילה מרוח השחרור אשר פשטה בוועידה זו ומהכנות של הלוחמים המשתוקקים לשחרור אדמת פלסטין והמקומות הקדושים לה. אנו לקראת הניצחון אשר אללה הבטיח לעבדיו. הו המאמינים, אם תושיטו עזרה לאלוהים, יושיט גם הוא עזרה לכם ויעמידכם איתן על רגליכם. מתי זה? אמור ייתכן בקרוב.
בשבעה באוקטובר פספסנו את זה, עכשיו אנחנו במלחמה כבר חצי שנה. מה לדעתך צריך לעשות עם זה הלאה? מה המסמך הזה והדברים האלה אומרים לנו לגבי התקדמות המלחמה והמשך היחסים בין ישראל לבין הפלסטינים?
טוב, זו שאלה מאוד מורכבת, שהלוואי והיה לי את כל התשובות, אבל אני חושב שלאט לאט אנחנו מבינים שההבטחות שהבטיח לנו הדרג המדיני והצבאי לחסל את חמאס, הוא, איך לומר, משימה שהיא לא אפשרית. היא לא תתממש עם כל הרצון של כולנו שלא יהיה חמאס. לדאבוני הרב יהיה חמאס. ולדאבוני הרב, גם אם נכבוש את רפיח, עם כל המסובכות שבמבצע צבאי ברפיח, המלחמה לא תסתיים. ובמהלך השיחות שקיימתי עם האנשים שמכירים את חמאס אולי טוב ממני, הגיע הזמן שנבין ש, אתה יודע, יש רצוי ויש מצוי, ולצערי אני אגיד משהו שהוא קשה, אפילו לי קשה להגיד אותו ולהוציא אותו מדל ספטותיי. אנחנו הפסדנו את המלחמה. אנחנו הפסדנו את המלחמה בשבעה באוקטובר. ואין דבר כזה להחזיר את החטופים ולחסל את חמאס. מכיוון שאמר לי את זה סופיאן אבו זיידה, והוא מצוטט בשמו, ואתה יודע מה? הוא אומר דבר היגיון. סינואר לא יסכים לשום מהלך של שחרור חטופים. אם אתה אומר לו, עכשיו תשחרר את החטופים, המלחמה לא נגמרת, תשחרר אותם, ואחר כך אנחנו נמשיך במלחמה ונהרוג את כולכם. אז למה לא לשחרר חטופים? והרי המשימה של ישראל כרגע, לפחות כך אני מאמין לדברים שאומרים, שהמשימה העליונה היא לשחרר את החטופים. אי אפשר לשחרר את החטופים אם לא עושים הפסקת אש מוחלטת. ואי אפשר להמשיך את המלחמה ברפיח שתימשך כמה חודשים ולקוות שהחטופים שלנו יישארו בחיים. ולדעתי צריכה להיות החלטה. אחרי 600 חיילים שנהרגו מתחילת המבצע, להבין לאן אנחנו הולכים. ואני חושב שנתתי את כל הנתונים.
מבחינת האזתים שאתה מדבר איתם, יש איזשהו לקח מבחינת התגובה הישראלית, או שגם הם אומרים, סינואר לא הבין את המסר, רוב האזתים שאומרים בסקרים שעדיין זה היה שווה, עדיין מאמינים, עזה הוחרבה, יש רעב, יותר מ-30,000 הרוגים, אבל היה שווה, ויום אחד אנחנו ננצח וזה יקרה?
אני לא חושב שאף פלסטיני אומר שזה היה שווה. אני לא חושב שאני גם מאמין לסקרים האלה. אני יכול לדבר עכשיו איתך חצי שעה על הסקרים הפלסטינים. אני חושב שהפלסטינים מבינים היום, אגב, בוא צריך להגיד את זה, אני אמרתי את זה כבר כל פעם, אבל אם אתה רוצה, אנחנו חייבים לחזור על זה. גם בשישה באוקטובר, לא כל הפלסטינים ברצועת עזה תמכו בחמאס, נהפוכו, רובם התנגדו לחמאס, רובם הבינו לאן חמאס מוליך אותם, על אחת כמה וכמה אחרי השבעה באוקטובר. עכשיו תגיד לי, רגע, ראינו אנשים צוהלים כשהביאו שם חטופים, וגם את השאלות האלה אני שאלתי, רגע, כשהיו חטופים שהגיעו אותם בג'יפים שנגנבו על ידי אנשי הנוח'בה, ג'יפים של צהל שהגיעו עם חטופים לעזה, היו צהלות. והתשובה הייתה של אנשים שדיברתי איתם בעזה, כן, היו צהלות. כי הפלסטינים בכל זאת רצו איכשהו איזושהי טיפה לראות אחרי כל הסבל הזה של הסגר שישראל הביאה עליהם. אבל עכשיו כולם בוכים. כולם בוכים כי עזה הרוסה.
אבל בוכים והשנאה עכשיו תהיה הרבה יותר גדולה אחרי שהמלחמה הזאת סוף סוף תסתיים, או בוכים וכל צד יבין את החוזקות שלו ואת החולשות שלו, ובסוף אפשר יהיה להגיע לפה לאיזשהו דו-קיום?
א', כל אחד מבין את החולשות שלו ואת החוזקות שלו, ולאן עזה הגיע. אבל אני מדבר איתך על לזמן קצר ולזמן טיפה יותר ארוך. יש בעזה 42 אלף הרוגים, כי יש לפחות 10,000 מתחת להריסות. יש 70 אלף פצועים, אנחנו מדברים על 100 אלף. אנשים שאיבדו את חייהם, את משפחותיהם, את כל משפחותיהם. אין אחד שאתה מדבר איתו בעזה שלא יגידו לך, שיגיד לך נהרגו 10, 15, 20, 30, 50 מבני משפחתם. אין בתים, כי רוב בנייני המגורים נהרסו ברצועת עזה, וגדל עכשיו דור ברצועת עזה, שאני רק יכול להגיד במשהו שאתם כולכם תבינו, אללה יוסטור. ואני שומע את מה שאומר לי סופיאן ומה שאומרים אחרים. נעלמו כל הבלמים. אנחנו באנו בזעם, מוצדק, אבל לא חוכמה אסטרטגית. יש היום בעזה 42 אלף הרוגים. והוא אמר לי דבר אחד שאתה יודע, אני לא יכול להתווכח איתו. בשביל לחסל את אחמד רנדור, שהוא בן מוות, שהיה צריך לחסל אותו, אותו אחד שהיה אחראי על כל הקסם בצפון הרצועה, הוטלו טונות של פצצות שהרסו שכונה שלמה, נהרגו 250 פלסטינים אזרחים. אמר לי סופיאן אבו זיידה, זו התגובה הישראלית, בזה אתם גאים? והוא אמר דבר נוסף, אני פלסטיני, שנהרגו לו 32 אלף פלסטינים בני עמו, ועוד 10,000 או יותר מתחת להריסות, ואני אומר לך כפלסטיני, אני מתבייש. אני מתבייש על מה שעשו בשבעה באוקטובר. אני מתבייש שפגעו ורצחו אזרחים. אני מתבייש. אבל גם אתם צריכים להתבייש שהרגתם כל כך הרבה אזרחים.
שלומי אלדר, תודה רבה.
תודה רבה.
עכשיו קצת אופטימיות, האם ההתחממות הגלובלית בדרך לייצר, או לפחות לא להחריף, בגלל שהאנושות מתחילה לייצר? שלום ניר חסון.
היי, שלום.
אז זו התזה שלך בכתבה במוסף הארץ, שהייתה העצה ממש מטורפת באנושות, מתחילת שנות ה-50 עד ימינו, ועכשיו העצה הזאת בעצם מסתיימת, ואנחנו הגענו לטופ.
יכול להיות שלקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל כן, יש משהו שנקרא העצה הגדולה, שזה זינוק מטאורי חסר תקדים, משהו שלא קרה בתולדות הפלנטה הזאת מעולם, וכנראה גם לא יקרה אף פעם, של זינוק באמת בכל מדד אנושי אפשרי, מייצור של כל דבר, מנסועה של קילומטרים ופליטות גזים וייצור אנרגיה, והמדד החשוב מכולם, מספר בני האדם על פני כדור הארץ.
שזה ממש מטורף, המספר, הגענו ל-8 מיליארד אנשים ממספר של פחות נכון. מיליארד.
אז זה ממש גרף קלאסי של זינוק אקספוננציאלי, שלמיליארד הראשון לקח לנו מיליוני שנים להגיע, כן, מהרגע שבני האדם, אפשר להגדיר אותם בני האדם, משהו כמו מיליון שנה נגיד, למיליארד השני לקח לנו, אם אני זוכר נכון, 130 שנה, משהו כזה, המיליארד השלישי זה כבר בתוך 14 או 13 שנה.
ופה אנחנו רואים את מספר הילדים כבר לאישה יורד, התחלנו בחמישה ילדים בשנות ה-50, עכשיו אנחנו כבר מגיעים ל-2.3, שעוד מעט נגיע למספר שכמות האנשים תתחיל לרדת.
מספר הקסם, 2.1, וזהו בדיוק, זה בדיוק הנקודה, שהגרף הזה, פתאום, לא פתאום, אבל הוא מתחיל להיעצר, אנחנו רואים שמספר הילדים לאישה יורד, בעשרות מדינות ברחבי העולם הוא ירד כבר מתחת ל-2.1, זאת אומרת שהאוכלוסייה מתחילה להצטמצם, וההנחה היא שהצעירים שבקרב המאזינים שלנו יראו את היום שבו האנושות כולה תתחיל להצטמצם.
אנחנו רואים את זה אגב כבר בסין, שהמלחמה שם במספר הילדים.
בסין ממש השבוע פורסמו נתונים מדהימים לגבי ירידה בילודה, ביפן זה קורה כבר משהו כמו 15 שנה שיש קיטון של האוכלוסייה משנה לשנה.
גם באירופה כנראה המספרים די מפחידים
באירופה,
מהבחינה
ברוסיה,
הזאת?
באירופה, ברוסיה, בהרבה מאוד מקומות.
ולמה זה טוב?
עכשיו, הנקודה היא שההאצה האקספוננציאלית הזאת שקורית באמת בכל מדד שאפשר להעלות על הדעת, מתנגשת עם הגבולות הפלנטריים של כדור הארץ, כן?
אנחנו לא מסוגלים להכיל כל כך הרבה אנשים, להכיל באלף ולהכיל בהי.
בדיוק, פיזית, ככל שאתה מגדיל את הכלכלה ואת האנושות ואת היצור, אתה צריך יותר משאבים, יותר אנרגיה, יותר פלטות, וזה מה שמביא עלינו את האסון האקולוגי והאקלימי והחורבן שאנחנו רואים מסביב. וכמובן שהתנאי הראשון לעצור את החורבן הזה זה שההאצה תיעצר. וזה מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים ב... זה תלוי איזה מדד אתה בוחר, אבל במספר הדגים שאנחנו מדגים בכל שנה, במספר העצים שאנחנו קורטים בכל שנה, במספר המנועים, המנועי הבערה הפנימית שאנחנו מייצרים בכל שנה, במספר הילדים כבר דיברנו, בהרבה מאוד מספרים אנחנו רואים, אם לא עצירה, אז לפחות העתה בגידול.
אז מי שיושבת לידך זה דוקטור ליה אטינגר, המנהלת האקדמית של מרכז השל לקיימות, ואת פחות אופטימית.
אני פחות אופטימית, כי זה מתאים מאוד שמסתכלים על מספרים של כל האנושות ביחד. הסיפור הזה פר קפיטה, הוא היה יכול להיות נכון אם היינו עולם יותר שוויוני. אנחנו חיים בעולם כל כך לא שוויוני. אם אנחנו מסתכלים על המדדים האלה ואנחנו רואים איך הם הולכים, אנחנו פעם לפני 30 שנה או משהו כזה, ב-Human Development Report, ציירו את ההבדלים בהכנסה של העולם ובאושר של העולם וכולי בצורה של כוס שמפניה, שיש לה חלק שמחזיקים בו מאוד מאוד דק, והעשירון העליון הוא מאוד מאוד רחב. אם היינו מכניסים לתוך זה את האלפיון, המיון העליון ואת האלפיון העליון, לא היינו יכולים לצייר את זה גם בתור כוס של שמפניה. החלוקה היא מאוד מאוד לא שוויונית. וכשאנחנו מסתכלים, ברור שאם יש פחות אנשים, יש אפשרות, יותר אפשרות להסתגל לגבולות הפלנטריים, ולהתחיל לעשות את הדברים האלה בצורה, אם מורידים את הרגל מדוושת ההאצה, יותר קל להכניס כל מיני תיקונים, ולעשות כל מיני מעברים שאנחנו צריכים לעשות אותם, לאנרגיה מתחדשת, לגדל את המזון בצורה יותר טובה ומקיימת, וכל מיני דברים כאלה.
אבל אם אנחנו
מסתכלים על המספרים, אוקספאם פרסמו ממש עכשיו, בנובמבר 2023, הבאתי פה את המספרים. האחוזון העליון, האנשים הכי ישרים בעולם, 77 מיליון אנשים, אחראים ל-16% מהפלטות של גזי החממה. ה-10%, העשירון העליון, שכולנו נמנים עליו דרך אגב, אחראים לחצי, ל-50% מהפלטות. ב-30 השנים האחרונות יש ירידה בפלטות פר נפש של המחצית הענייה של כדור הארץ, אצל החזון העליון לא הייתה שום ירידה.
אבל דווקא בהקשר הזה אנחנו מדברים על מדינות מתועסות שמכניסות רגולציה, שומרות יותר על הזיהום, גם ככל שיש פחות אנשים אנחנו צורכים פחות, מזהמים פחות, אז זה אמור להשפיע, דווקא פה את אמורה להסכים עם ניר.
לא, כי השאלה, זה שאנחנו היום הרבה יותר יעילים באנרגיה, זו שאלה מה אנחנו עושים ממה שמתפנה, ומה שמתפנה הולך לעוד צריכה ועוד צריכה, כי כל הכלכלה שלנו מבוססת על זה שצריך לשכנע אותנו לקנות המון דברים שאנחנו לא צריכים, אז בסופו של דבר זה מופנה לכיוון אחר. זה נקרא ה-rebound effect, או בעצם כבר במאה ה-19, ג'בונס אמר שככל שאנחנו מתייעלים יותר באנרגיה, ככה אנחנו משתמשים יותר באנרגיה, זה נהיה יותר זול, ואנחנו צורכים יותר פחם ולא פחות פחם. הוא אמר, ידעו את זה כבר אז, ואנחנו רואים את התופעה הזאת שוב ושוב ושוב, ואנחנו צורכים הרבה יותר. לא חסר, הנקודה היא לא שחסר אוכל בעולם. זה שיש כל כך הרבה אנשים רעבים, כשאנחנו כל כך עשירים, זאת השאלה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו למה, וזה לא שאלה של טכנולוגיה, זה שאלה של שאלות פוליטיות חברתיות, ולא שאלות טכנולוגיות.
אני מסכים לחלוטין, ואני רוצה להפנות את תשומת לב, שיש פה שני סוגים של האטה. יש האטה, בוא נגיד, שהיא טבעית, או שהיא קורית, כי האטה של הילודה, למשל, אני קשורה לכך שנשים קיבלו בעלות על גופן, והחליטו כמה ילדים הם רוצים,
יצאו לעבוד,
כמה ילדים הם רוצות, ומה יהיה גודל המשפחה שלהן, והתופעה הזאת הולכת מתפשט, שזה דבר חיובי. יש גם היעטות שנובעות מרגולציה של ממשלות, שאלו היעטות הכי מוצלחות, שאלו היעטות שאנחנו צריכים. עד לשנות ה-70, האנושות הייתה הורגת משהו כמו 700 אלף לוויתנים מדי שנה. נחתמו הסכמים וירדנו למשהו כמו 5,000 בשנה.
וואו.
צמצמנו את זה בצורה מאוד דרסטית בזכות הסכמים.
אבל עדיין הם בסכנת הכחדה, אבל...
אז הם לא בסכנת, אז תלוי איזה מינים של לוויתנים, והאוכלוסיית הלוויתנים עדיין לא התאוששה, למרות הרבה מאוד, זה אגב נקודה לייאוש, האוכלוסייה לא התאוששה למרות הרבה מאוד שנים של... של הפסקת צייד, או כמעט הפסקת צייד, וזה קרה שוב, זה קרה בפרוטוקול מונטריאול, שיצר את גזי הגזים שפוגעים באוזון, הייתה הצלחה מאוד, מאוד גדולה באיכות האוויר שלנו, באיכות האוויר שלנו הייתה הצלחה מסחררת.
שזה נתון מדהים, האוויר שאנחנו נושמים עכשיו הוא האוויר הכי טוב כנראה בתולדות האנושות.
כנראה, כן, כי אנחנו תמיד חושבים...
וזה למרות שאנחנו נוסעים למומבאי ושם קשה לנשום, אז שם המצב לא טוב, אבל היה יותר גרוע.
נכון. הנקודה שאנחנו חושבים על הדורות הקדומים שלנו, על האדם הקדמון וכאלה, אנחנו חושבים שהם תמיד נשמו אוויר טוב, אבל לא. ברגע שהתחלת להשתמש באש, בתוך מערה, בתוך בית, בתוך מבנה, נשמת גם חלקיקים מזהמים. היום אנחנו לא נושמים את החלקיקים האלה, אז גם כאן יש הצלחה. אבל מתי ההצלחות האלה קורות? ההצלחות האלה מתרחשות כאשר ממשלות, קודם כל מקשיבות למדענים, דוחות את הלובי של הגופים המזהמים שמרוויחים מהזיהום, ומצליחות לשתף פעולה ביניהן. כששלושת התנאים האלו מתקיימים, אנחנו רואים באמת הצלחות מאוד גדולות, זה נותן איזשהו שביב של תקווה. עכשיו, אני רוצה להדגיש שהכתבה, היא לא, מי שקורא אותה ככה עד הסוף, מבין שהיא לא באמת אופטימית, כי בהרבה מאוד מקרים, אני חייב, בכל זאת הארץ כאן, בהרבה מאוד מקרים איחרנו את הרכבת. זאת אומרת, נגיד בקריטת יערות, נכון שאנחנו איכשהו בולמים בזכות רגולציה וכל מיני הסכמים בינלאומיים, בלמנו את קצב הגידול של בירוע היערות, אבל היערות שלנו כבר סובלים ממשבר האקלים, מבעיות אחרות ולא פחות קשות של שריפות ענק שלא הכרנו, ושל התייבשות ובצורות, אז יכול להיות שגם אם נפסיק לקרות מחר את כל העצים, עדיין היערות ילכו ויעלמו. הדגה אותו דבר. יכול להיות שהפסקנו לדוג ויש הרבה יותר רגולציה על דייג, אבל השוניות האלמוגים ששם חיים 25% מהדגה, תקנו אותי לי אם אני טועה, הן קורסות בגלל התחממות את האוקיינוסים והתחמצנות האוקיינוסים בגלל משבר האקלים. זאת אומרת שלא צריך עכשיו להישען לאחור ולהגיד, אוקיי, המשבר הזה מאחורינו, בוא נראה מה המשבר הבא, אלא להבין שאיפה כן אפשר לתקן, ואיפה כבר עלול להיות מאוחר מדי.
תפיסתך, יש מה לעשות או נרים דגל לבן?
חייבים לעשות, תמיד אפשר לעשות, אבל עניין הוא שכשעושים דברים בשלב יותר מוקדם, הרבה יותר קל לעשות.
אבל זה כבר לא עשינו, מה נעשה?
לא עשינו, אבל עדיין המצב היום הרבה יותר טוב מאשר המצב יהיה בעוד 10 שנים, לכן לעשות עכשיו זה הדבר הכי חשוב, וכמו שניר אמר קודם, יש דוגמאות כמו פרוטוקול מונטריאול, שבו מדינות העולם הסכימו להוריד את הכמות של החומרים שגורמים לחור באוזון. אפשר להגיע להסכמים, אפשר להגיע לדברים, גם הדברים כמו שנראים כאילו הם טבעיים או משהו כזה, הם לא טבעיים, זה כתוצאה מההחלטות של ממשלות. הסיפור של ירידת הפריון קשור להשכלת נשים. זה איך מרחיבים את ההשכלה ומשקיעים בהשכלה גם מגיל הרך וגם בהשכלה גבוהה וכו', זה בהחלט מאוד מאוד חשוב, העולם היום הרבה יותר משכיל. אבל ההסתכלות הזאת על האנושות היא נורא נורא מטעה. אנחנו לאו דווקא נושים אוויר יותר נקי, יש אנשים שנושים אוויר הרבה יותר מזוהם, ואנשים שחיים במפרץ חיפה לאו דווקא נושים אוויר נקי. ובכלל, בישראל אנחנו יכולים לעשות הרבה על הדברים, אבל חוץ מזה אנחנו חייבים להבין שאנחנו חיים במערכת כל כך מורכבת, שאנחנו לא באמת יודעים את כל קשרי הגומלין בתוך החלקים שלה.
אבל אם עושים עכשיו
נקודות, יש נקודות על חזור שאסור להגיע אליהם, כי מערכות מורכבות יש להם כמה מצבי יציבות. וכשעוברים ממצב יציבות אחד למצב יציבות אחר, זה אחר כך לא רוורזיבלי בקנה מידה של שנים של בני אדם. אז אם אנחנו מסתכלים על הדוגמה של היערות שניר נתן קודם, יער גשם יכול להפוך להיות סוואנה. ואז כבר היום חלק מיערות הגשם הפסיקו להיות מחלצים אותנו, הפסיקו לקלוט את פחמן הדו-חמצני שאנחנו פולטים, והם תורמים לעלייה. אבל אם נגיע למצב שבו נתקרב לטיפינג פוינט, יער הגשם יפסיק להיות יער גשם. יער גשם נקרא יער גשם כי הוא מייצר את הגשם שמחזיק אותו. והמדענים מיפו את המקומות האלה של הנקודות על חזור, ומזה הגיעו למדע הזה שניר הזכיר קודם של גבולות הפלנטה. וגבולות הפלנטה זה לא רק התחממות כדור הארץ, זה הרבה מאוד דברים אחרים. וגם כשאנחנו מתקנים בדבר אחד, אנחנו הרבה פעמים עושים את זה על חשבון גבול אחר.
אם אנחנו מסתכלים קדימה, 5 דברים שדחוף לעשות עכשיו.
אני חושבת שראשית כל אנחנו צריכים להבין שאנחנו יש לנו שני כובעים, של אזרחים ושל לקוחות. בתור צרכנים, אנחנו רוצים שהכל יהיה יותר בזול. בתור אזרחים, אנחנו הרבה פעמים מעדיפים שתהיה יותר יקר. בסופו של דבר, זה יהיה לנו לטווח הארוך הרבה הרבה יותר טוב. אנחנו צריכים שהמערכת הדמוקרטית שלנו תאפשר לייצג את הדורות הבאים, וגם תהיה מתוך כבוד לדורות העבר. ואיך בונים, החדשנות שלנו לא צריכה להיות בחדשנות טכנולוגית, היא צריכה להיות בחדשנות של דמיון פוליטי, של מנגנונים דמוקרטיים חדשים, בדברים כאלה. זה הכיוונים הכי מעניינים, ויש התפתחויות מדהימות בדברים האלה בעולם. עולם, וכמעט לא מדברים עליהם.
חמישה דברים, ניר.
ליה היא האדמור שלי, זאת אומרת, כל מה שהיא אומרת, אני חותם. אז אחרי שהצלנו את הדמוקרטיה, עלינו, אנחנו צריכים להקשיב למדענים, ואנחנו יודעים מה צריך לעשות. אין פה תעלומות גדולות. אנחנו יודעים...
להפחית את הפליטה של גזי החממה בעיקר?
לאפס את פליטות גזי החממה בתוך 20 שנה, לאפס, ממש לא להפחית.
שזה אגב אולי ריאלי.
אנחנו יודעים מה צריך לעשות בכל אחד מהתחומים. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לחשמל את התחבורה, שאנחנו צריכים לחשמל את מערכות החימום שלנו, שאנחנו צריכים לשקם מערכות אקולוגיות כדי שישאבו בחזרה את הפחמן, שאנחנו צריכים לשנות את אופי הצריכה שלנו. וכל זה עומדת, מעל כל זה עומדת השאלה, האם אנחנו יכולים לעשות זה במערכות הקיימות, בתוך הקפיטליזם הקיים. כי הקפיטליזם בעצם טבעו, הוא שואף כל הזמן לגידול הזה שאנחנו כל הזמן מזכירים, כי הוא לא יודע לחיות בלי גידול. תחשוב, מה זה אומר לחיות בכלכלה שלא ממשיכה לגדול? למה לקחת משכנתה? הרי משכנתה מבוססת על העיקרון שמחיר הבית יהיה שווה סכום מסוים בעוד כך וכך שנים, אבל אם כלכלה לא גדלה, המחיר לא ישתנה.
כי הביקוש לבית לא עולה.
הביקוש לא עולה. לא יהיה צורך בבתים חדשים. לא תהיה אינפלציה. לא יהיה כל העניין של ביטוח והשקעות לטווח ארוך. כל הדברים האלו הופכים להיות בלתי הגיוניים בכלכלה החדשה הזאת שאנחנו מייצרים. זאת אומרת, צריך פה שינויים באמת יותר מדי... מאוד מאוד עמוקים.
אבל דווקא מהצד השני, אותו קפיטליזם ואותו צמיחה אנושית, הביאו גם הרבה דברים מדהימים, לא נדבר על האייפון ודברים כאלה, אבל אפילו בחקלאות אנחנו מצליחים לגדל על חלקת קרקע מאוד קטנה, הרבה יותר ממה שהצלחנו לפני הרבה שנים, הטכנולוגיה מתקדמת, אותם רכבים חשמליים אולי לא יהיו קורים.
אין שום ספק, כל הגידול הזה לא היה יכול לקרות, ללא שיפור מדעי וטכנולוגי.
שזה המוטיבציה שלו.
כן.
אני חושבת אנחנו שואלים את השאלות לא נכונות. אנחנו צריכים לשאול שאלות לגבי ההווה. למה, למרות שאנחנו כל כך הרבה יותר עשירים בתחילת המאה ה-21, מאשר ראינו בתחילת המאה ה-20, ולמרות שכל כך הרבה פרמטרים כל כך השתפרו, ובאמת הגענו להישגים מדעיים וחברתיים בלתי רגילים, למה אנחנו לא מצליחים להכיל 3 מיליארד בני אדם? לא חסר אוכל בכדור הארץ. אבל אותה הנה ריצ'י שכתבה את הספר האופטימי הזה, פתחתי את האתר המאוד יפה של Our World in Data, והיא מדברת שם ששלושה מיליארד בני אדם לא, אין להם מספיק או כסף או גישה לאדמה כדי להבטיח לעצמם דיאטה בריאה. 3 מיליארד, עכשיו, בימים האלה. מה שמפריע לאנשים האלה לקבל תזונה ראויה, זה לא מחסור בטכנולוגיה, זה מחסור בהסדרים פוליטיים חברתיים. ולכן השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה מתי נהיה מספיק עשירים, כדי להגיד שמספיק לצמוח בדברים מטריאליים, ונתחיל לצמוח בדברים של התפתחות רוחנית וחברתית.
אולי אף פעם, אנחנו גם ככה מספיק עשירים, וזה משהו לא אנושי.
אבל הגענו למצב, הבעיה המרכזית שאנחנו מתייחסים למצב הזה של מגה מיליארדרים כדבר טבעי. למה אנחנו מסכימים שאחוז אחד מאוכלוסיית כדור הארץ ינכס לעצמו את רוב הפירות של הצמיחה הכלכלית שלנו? למה אנחנו לא משנים את סדרי העדיפויות של החברה ומשקיעים בגיל הרך, בחינוך, בבריאות, בכל הדברים האלה, שרוב החברה בישראל ובעולם, זה מה שהם היו שואלים אנשים מעוניינים בדבר הזה. למה זה לא קורה? הסיבה שזה לא קורה היא לא סיבה טכנולוגית. הבעיה זה ההסתמכות על הטכנולוגיה. אנחנו צריכים לחדש מבחינה כלכלית חברתית, וזה לא אומר לא לחזור לקומוניזם ולא
לחזור למערה אולי.
ולא לחזור למערה, אלא להפך, לחיות את העולם עם האיכות של המאה ה-21 בצורה שהיא יותר אנושית. ולשאול מה זה כלכלה עם פנים אנושיות, זו שאלה יפהפייה שכתבו עליה ספרות, שאלה ספרות נהדרת. ואני ממליצה להתחבר. אנחנו במרכז האשל מנסים להנגיש את הדברים האלה, לנסות לגרום לאנשים לחבר בין הנקודות. אני חושבת שאלה השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה, למרות שאנחנו יכולים, אנחנו לא עושים את זה.
ניר, להזמין לך סוס כדי לנסוע לירושלים? זהו, בכך נסכם.
נראה לי אני אשאר בתל אביב כבר.
עם הפקקים אנחנו היום נגיע יותר מהר עם סוס מאשר עם הפקקים. אנחנו ממשיכים באותה שיטה, אנחנו לא באמת מקבלים יותר תועלת. אם כולם, אם הייתה לנו מערכת תחבורה ציבורית מאוד מאוד טובה, כולם היו מגיעים הרבה יותר מהר מאשר כשלכל אחד יש מכונית פרטית. כך אנחנו צריכים הסדרים חברתיים אחרים. ובאמת שאם היו שעושים משאל עם, היו, אנחנו, אחד הדברים שאנחנו עושים במרכז השל זה מקדמים את הנושא של כלכלה דיונית, אספות אזרחים, מתגם מייצג של האוכלוסייה שנותנים לו ללמוד נושא ושואלים אותו מה דעתו אז. כי הבעיה כששואלים אנשים סתם, הם לא מכירים את הנושאים נורא סבוכים, אז הם אומרים את תחושת בטן הראשונה שלהם. כשבודקים את הדברים האלה מדעית, ויש אנשים שחוקרים את הדברים האלה מדעית וכולי, רואים שכשלוקחים אנשים, מתגם מייצג, הם אומרים דבר X, נותנים להם סוף שבוע ללמוד את הנושא וכולי, שואלים אותם שוב, הם אומרים תשובות אחרות.
אולי אז... צריכה להיפגש עם דונלד טראמפ.
דונלד טראמפ הוא בן אדם שלוקח את הרעיונות הכי יפים של הפרוגרסיבים ומעוות אותם.
בהצלחה, אגב.
בהצלחה רבה, כי הוא מרגיש מאוד חזק את חוסר הצדק ואת חוסר הזה של הבן אדם הפשוט, שנפגע מהשיטה, ואז הוא מנצל את הרגשות האלה כדי לגרום לזה שהאחוזון העליון יהיה עוד יותר עשיר. אז אני לא חושבת שהוא הנביא שלנו.
ניר, נסיים במשהו אופטימי או שחזרנו לפסימיות?
אופטימיות בישראל היום היא מצרך נדיר עד לא קיים. כשאתה צולל לתוך הנתונים של המשבר האקלים ומשבר האקולוגי, אתה יכול לבחור איזה, מה שאתה רוצה על הספקטרום. זאת אומרת,
זה תמיד הבעיה, אגב, בנתונים האלה.
זו תמיד הבעיה. עכשיו,
שכל אחד בוחר את המדען שהוא רוצה.
לא, עכשיו, זה לא בדיוק כך. זאת אומרת, 2023 הייתה השנה החמה ביותר בפער מדהים.
על זה אין מחלוקת.
מהשנה הקודמת, אף אחד לא חולק על זה. הנזקים האנושיים והכלכליים והאקולוגיים שהמשבר הזה גורם, הם מתקדמים מהר יותר ממה שצפינו. גם פה יש גידול אקספוננציאלי מפעיל ביותר. מצד שני, מי שרוצה לחפש קצת תקווה, אז יכול למצוא אותה בהתפשטות הסולר, הטכנולוגיה לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, והרוח, והמכוניות החשמליות, והמשאבות החום. זאת אומרת, יש דברים שגם שם צומחים באופן אקספוננציאלי, ואולי מתישהו זה יתחיל לאזן. התמונה בינתיים מאוד מייאשת. זאת אומרת, יש ניצנים של שינוי, ואתה אומר, רואים את הדרך, זאת אומרת, אפשר לראות איך
יש בעיקר הרבה יותר מודעות, אגב.
יש יותר מודעות, יש עבר החוק האמריקאי לפני שנה וכמעט שנתיים, שעשה שינוי מדהים בכלכלה האמריקאית בעניין הזה. קורים דברים מדהימים באירופה, במשק החשמל. דברים טובים קורים, אבל לא בקצב שאנחנו צריכים אותם. ולא במהירות, ולא בהיקף שאנחנו צריכים אותם. אז כרגע התחזיות עדיין קשות מאוד לגבי הקיץ הקרוב ולגבי הקיצים.
אמירה אופטימית שאני יכולה להגיד זה שהטבע, כל עוד לא עברנו את נקודות האל-חזור, יש לו יכולת השתקמות פשוט מטורפת, מדהימה, וראינו את זה בהמון המון דברים. ולכן אנחנו עדיין בשלב שבו באמת אפשר לתקן הרבה מאוד מהדברים, ואפשר להגיע לשינויים בצורה מאוד מאוד מהירה. כמו שניר אמר קודם, המחיר של אנרגיות מתחדשות היום, זאת האנרגיה הזולה ביותר ברוב המקומות בעולם. אפשר לעשות מלא דברים אם נצליח מבחינה פוליטית להסכים עליהם. ואני מאמינה שבני אדם בסופו של דבר, יש היום הרבה יותר מודעות, יש הרבה יותר אנשים משכילים, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים טוב, ראינו את זה, רואים את זה כל הזמן. אני חושבת שאם אנחנו נצליח להתארגן בצורה טובה, אנשים שרוצים את הכיוונים האלה, אפשר בהחלט לעשות לחץ פוליטי שהם יקרו.
ניר חסון, ליה אייטינגר, תודה רבה.
תודה.
השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, אברי רוזנצבי, דן ברומר ונערה מלכין. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום חמישי הקרוב. בינתיים להתראות.